כאן אנחנו בשיעור העשירי בענייני שמיטה והלכות שמיטה. עסקנו בפרשיות שבתורה, ראינו את היסודות האמוניים, המחשבתיים מהפסוקים, דיברנו על האיסורים בצורה כללית, על שביטת האדם או שביטת הארץ, על זריעה וזריעה במכונה ועצי סרק ונטיעה, והאם כל העצים איסור דאורייתא או לא, וזמירה, ודיברנו על זמירה וגפן לעומת זמירה בשאר האילנות, וחרישה, וראינו את המדרש שנראה רחוק מאוד של רבי עקיבא, והסברנו איך הוא פשוטו של מקרא בפעם שעברה. ואחרי שעברנו למעשה על ה איסורים של זריעה, זמירה, חרישה, עכשיו אנחנו עוברים אל האיסורים של קטיפת הפירות, כלומר קצירה ובצירה. זה הנושא שלנו היום, קטיפת הפירות, ואני אשתף במצגת. בסדר, רואים את המצגת?
כן, רואים.
טוב. התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולסחירך ולתושבך גרים עמך. התורה אומרת שמותר לאכול פירות שביעית, אבל התורה אומרת, את ספיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. התורה אומרת שאסור לקטוף את הפירות. איך נאכל אותם? ישר מהעץ, כאילו, איך נאכל את פירות השביעית? זאת השאלה שאותה אנחנו מנסים, בה אנחנו מנסים לדון, עליה אנחנו מנסים לענות. והשאלה הזאת הטרידה את התורת כהנים. אומרת התורת כהנים, ואת ענבי נזירך לא תבצור, מן השמור בארץ אין את הבוצר, אבל את הבוצר מן המופקר לא תבצור כדרך הבוצרים. תורת כהנים למעשה אומר לנו שיש מקרים שמותר, יש מקרים שאסור, ויש מקרים שמותר. עכשיו תורת כהנים למעשה נותן לנו כאן פתח להבין את היתר, אבל הוא עדיין משאיר מקום למבוכה. ולמה? התורת כהנים למעשה אומר לנו כאן שני כללים. הוא אומר לנו שאסור מן השמור, אבל הוא מותר מן ההפקר. נכון. כלומר, דבר אחד, הוא אומר לנו, מן ההפקר, זה בסדר. דבר שני, הוא אומר לנו, מותר לבצור בשינוי. לא תבצור כדרך הבוצרים, כלומר, בשינוי מותר. אבל לא ברור היחס בין שני הדברים. יש לנו עכשיו פאזל בין שני עקרונות. האם זה מהשמור או מההפקר, והאם זה בשינוי או לא בשינוי. איך אנחנו בונים את הפאזל הזה, איך אנחנו עכשיו לוקחים ומסדרים את הדברים בצורה נכונה למעשה, בזה נחלקו רבותינו הראשונים, ובואו נראה את דבריהם. אז יש לנו שיטה ראשונה, רבינו תם. רבינו תם אומר, מופקר נמי כדרך בצירה אסור. ועל ידי שינוי שלא כדרך בצירה, מופקר שערי. הוא משומר אפילו שלא בדרך בצירה נמי אסור. רבינו תם למעשה מבין ששני החילוקים האלה של התורת כהנים, שניהם צריך ליישם אותם לחומרה. ויש כאן שני איסורים עצמאיים, כלומר לפי הדעה הזאת, פירות שמורים, כלומר פירות שלא הפקירו אותם, אם יש פירות בשדה שאדם לא הפקיר אותם, פירות שמורים אסור לבצור בשום צורה שהיא, כלומר הפירות האלה נאסרו. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו על פירות שמורים ולא שמורים, זה נפקמינות, השלכות מעשיות מאוד גדולות, ואנחנו נבין את זה לא חלק עכשיו, חלק בהמשך, אבל פירות שמורים אסור לאכול, אסורים באכילה. וחוץ מזה, גם כאשר מדובר על פירות הפקר, מותר רק בשינוי. כלומר, למעשה, לפי רבינו תם, מותר רק פירות הפקר בשינוי. כל השאר אסור. רבינו תם מסביר שאת אין נבי נזיריך לא תבצור, אומר רבינו תם, נזיריך מלשון של נזירות. כלומר, אם הבעלים נזר או הנזיר אחרים מהפירות האלה, אסור לך לאכול אותם. אסור גם לא לאכול אותם, אסור לאחרים לאכול אותם. את ענבי נזיריך, הענבים שהנזרת מהם אנשים, את זה לא תאכל, ולכן שמור אסור תמיד, והפקר מותר רק אם כתבת בשינוי. זו השיטה הראשונה. שיטה השנייה, שיטת הרשמי שנץ. הרשמי שנץ, הזכרנו כבר את הרשמי שנץ שהוא על המשניות, דיברנו על הביוגרפיה שלו. הרשמי שנץ אומר, וכל מה דאסרינן הכה, היינו מן המשומר. אבל מן המופקר שרי כאורכי. כלומר, הרשמי שנץ הוא הפוך מרבינו תם. הוא מבין ששני החילוקים בתורת כהנים נאמרו לכולה. כלומר, פירות שמורים נאסרו, פירות שלא הפקירו אותם, כן? אדם לא הפקיר את הפירות שלו, נאסרו רק בצירה כדרכה. אבל אם אתה כותף בשינוי, מותר לך אפילו שבן אדם לא הפקיר, הפירות לא נאסרו. מצד שני, אם אתה כותף פירות הפקר, מותר לך לקטוף אותם אפילו כרגיל, אפילו לא בשינוי. אז שני החילוקים כאן לכולה. עכשיו נראה את הרמב"ן. אומר הרמב"ן.
אפשר שאלה רגע?
כן.
זה לא קשור לשמיטה וכו'. אני רציתי לדעת, יש לי פה בגינה, בשכונה יש עצים עם פירות, אני מותר לי לקטוף אותם? מותר לי לקחת?
אז אני אענה ממש בקצרה, כי אנחנו בדיוק באמצע הנושא עכשיו, שלא יבלבל אנשים.
כן,
אם
סליחה.
אם מדובר על פירות הפקר, לא צריך תרומות ומעשרות, ומותר לקחת. רק צריך לבר שזה הפקר, יש גינות למשל שהעירייה שמה בשביל נוי, והיא לא רוצה שיקחו. אז צריך לבר אם זה באמת הפקר. אם זה דברים שהפקר, שאף אחד לא מחזיק בעלות עליהם, נותנים לכולם לקחת, אז מותר לקחת, וגם לא צריך תרומות ומעשרות. אבל צריך לבר מה המציאות.
תודה רבה.
כמובן שכשזה יהיה שמיטה, לא יודע אם אתה דיברת על עכשיו או על שמיטה, כשיש שמיטה, אז הפירות האלה, יש סיבה טובה יותר לחשוב שזה הפקר, אבל על זה נדבר בעזרת השם בשיעור הבא.
בסדר גמור.
זה הנושא של השיעור הבא. מה יקרה בפירות שאתה מתאר עכשיו בשמיטה? ובעוד פירות. ההסבר השלישי זה הרמב"ן. אומר הרמב"ן, הוא פירוש הלאווים שלא תקצור אותן, אתה לבדך לצורך עצמך. כלומר, אומר הרמב"ן, כל מה שאסור לך מהתורה, זה לקצור אתה בעצמך, כשאתה קוצר בצירה כדרך בעלות, זאת הבעיה. כלומר, מותר מהתורה לקצור אפילו מהשמור. מותר מהתורה לקצור אפילו בלי שינוי, אבל לא בדרך בעלות. מהתורה מה שנאסר זה דרך בעלות. לא תקצור אותם, אתה לבדך לצורך עצמך, אל תרגיש בעל הבית. זאת הבעיה. ומדי רבנן, לא אסרו חכמים פירות השדה המשומר לכל אדם, אלא שלא ייקחו אותם מן המשומר. וכן העניין שמו, הם קוצצים לתאנים במקצה, אסמכת מדבריהם. כלומר, אומר הרמב"ן, מדאורייתא, האיסור הוא רק על הבעלים. ואסור לו לקטוף באופן שהוא מראה בעלות. חכמים אסרו לקטוף פירות, לקנות פירות, סליחה, חכמים אסרו לקנות פירות מאדם ששמר על הפירות שלו. אדם שלא הפקיר את הפירות, חכמים אמרו, למרות שמדאורייתא הפירות לא נאסרים, אתה אל תקנה מהם. אבל הפירות עצמם לא נאסרים, מותר לך לקטוף ולאכול בעצמך. חכמים גם אסרו, אפילו בפירות הפקר, לקטוף כדרכו. אלא התירו לקטוף רק בשינוי, כלומר מדאורייתא רק לבעל הבית אסור לקטוף בדרך של בעלות, מדרבנן אסרו גם בשדות של הפקר לקטוף רגיל והצריכו שינוי. עוד מעט נראה את הסיכום של הדברים, תכף זה יובן יותר. הרמב"ם כותב, הפירות שיוציא האילן בשביעית לא יאספם כדרך שאוסף בכל שנה. שנאמר, ואת נווה נזירך לא תבצור, ואם בצר לעבודת האילן או שבצר כדרך הבוצרים, לא כן. הרמב"ם לא מחלק מסוגים שונים של פירות. הוא לא מחלק אם זה מופקר, שמור, הוא לא מחלק. הוא אומר תמיד, מותר לקצור כדרכו, ואסור לקצור בשינוי. כלומר, הוא מקבל רק את החילוק השני של התורת כהנים, שיש הבדל בין שינוי לבין כדרכו, והוא מתעלם לכאורה מהחילוק בין שמור להפקר. יש מקום לדון עוד בדעת הרמב״ם, ואפשר להעביר שיעור שלם רק על שיטת הרמב״ם. אני בכל אופן הסברתי את הרמב״ם כמו שעולה ממערי קורקוס על הרמב״ם, כמו שעולה מדברי החזון איש ברמב״ם, אבל אני לא אעריך יותר בשיטת הרמב״ם. אני רוצה לראות רגע בקצרה את הסיכום של כל מה שראינו עכשיו.
הרב, רק למה זה ש... טוב, אני רק רוצה להבין מה ההבדל בין הרמב״ן לרמב״ם, אבל אולי עכשיו בעצם...
הנה, עכשיו תבין. לכן עשיתי את הטבלה הזאת, ידעתי שאני צריך אותה, ידעתי שזה מבלבל, אז בואו נראה. לפי רבינו תם, פירות שמורים אסורים תמיד. עכשיו אמרתי לכם, זה נפקמינה מאוד גדולה, אתה קונה ממישהו, אם הוא לא הפקיר את הפירות שלו, אסור לאכול אותם, לדעת רבינו תם. אם אתם שמים לב, לפי כל השיטות האחרות, לפי הרש והרמב"ן והרמב"ם, פירות שמורים מותרים. אני רק רוצה להסביר קצת, להבין את המשמעות של למה זה כל כך קריטי. בוא נאמר, אנחנו נדבר עוד, נגיע ליתר מחירה, אבל בוא נאמר, אדם לא סומך על יתר מחירה. אומר רב שלוי מזלמן או ירבח, שגם אם אתה לא סומך על יתר מחירה, אתה יכול לאכול פירות של יתר מחירה. בפירות של יתר מכרה אין בעיה של זריעה, לא זרעו אותם בשמיטה, אין בעיה של איסור ספיחין שנדבר עליו. יש בעיה של שמור, של נאבד, אנחנו רואים כאן שמור, שלא הפקרת את הפירות. אומר, יש לו מזלמן, כיוון, שיש על מה לסמוך, זה לא לפני עבר, יש שיטות שחושבות שיתר מכרה בסדר. גם אם אתה לא סומך, מותר לך לקחת, למה? כי זה לא לפני עבר, כי יש שיטות שחושבות שזה בסדר. ואם תגיד, רגע, אבל אם זה לא בסדר, מה אני עושה? גם אם זה לא בסדר, פירות שמורים שלא הפקירו, לדעת רוב הראשונים, לא נאסרו. כמו שראינו, לדעת הרש והרמב"ן והרמב"ם ועוד שיטות. ולכן, גם מי שלא סומך על היתר מכירה בפירות, לא בירקות, אבל בפירות, הוא יכול, לדעת רב שלמה זלמן אוירבך, לאכול מפירות של היתר מכירה. כל זה בפירות שמורים. כאשר אנחנו עוברים להפקר, אנשים הפקירו, אז לדעת רבינו תם ורוב הראשונים מותר בשינוי, לדעת רבינו תם מותר בשינוי, לדעת הרמב"ן מדאורייתא מותר אפילו בלי שינוי, אבל מדרבנן יצריכו שינוי, לדעת הרמב"ם תמיד הכל בשינוי, לדעת הרמב"ם אין הבדל בין שמור להפקר, הכל בשינוי, לדעת הרש מותר גם בלי שינוי, אבל לדעת רוב השיטות צריך שינוי. ולכן מה שאנחנו רואים כאן, וככה אנחנו פוסקים להלכה, שפירות שמורים בדיעבד מותרים. פירות הפקר מותר לקטוף כמובן לכתחילה, אבל צריך לקטוף בשינוי שזו דעת רוב הראשונים. ועכשיו אנחנו צריכים לברר מה הכוונה שינוי. מותר לקטוף בשינוי. איזה שינוי בדיוק צריך. אומרת המשנה בשביעית, פרק ח' משנה ו', תאנים של שביעית אין קוצין אותן במוקצה, אבל קוצה אותן בחרבה. על מה מדובר פה? אומר הברטנורה, אין קוצין אותן במוקצה, כלי המיוחד לקוץ בו תאנים קרוי מוקצה, אבל קוצין אותן בחרבה סכין לשון חרב. זאת אומרת שהברטנורה אומר שצריך שינוי בדרך הקצירה. אם אתה רגיל לקצור עם מספריים, תקטוף עם היד. שינוי בדרך הקצירה, כך הסבירו גם הראש והתוספות וראש השנה דפתת. זאת שיטה אחת. שיטה אחרת היא שיטת הרמב״ם. אומר הרמב״ם, וזה שנאמר, הצפיח כצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל השנה. ואם קצר כדרך הקוצרים, נוקה. כיצד? כגון שקצר כל השדה. אלא קוצר מעט, מעט וחובט ואוכל. כלומר, אומר הרמב״ם, זה הוציא מעניין, אומר הרמב״ם, שמותר לך לקטוף, מותר לך לקטוף בכמות קטנה. אתה לא יכול לקטוף כמות גדולה, אבל מותר לך לקטוף כמות קטנה. עכשיו אנחנו צריכים להבין את הרמב״ם. ואנחנו צריכים להבין, כשצריך להבין רמב״ם, תמיד צריך לעשות שני דברים. דבר אחד, להבין איך הרמב״ם מסתדר במקורות. דבר שני, להבין איך הרמב״ם מסתדר בסבר. לגבי המקורות, אנחנו ראינו, אני לא יודע למה משום מה בגדול, אני יורד רגע מזה, כאן לא רואים את המשנה, ועכשיו רואים את המשנה, נכון? עכשיו אתם רואים את המשנה למעלה?
כן, רואים,
רואים.
שהגדלתי, לא ראו פתאום. תאנים של שביעית אין קוצים אותם במוקצה, אבל קוצים אותם לחרבה. המשנה אומרת שמותר לקטוף רק בשינוי. הרמב״ם לא יכול לחלוק על משנה. אז בדברי הרמב״ם, בפירוש המשניות, מבואר שהוא הבין את המשנה הזאת אחרת. הרמב״ם מבין שהמשנה לא מדברת על קטיפת הפירות. וזה לא צריך את השינוי ביד. זה מדבר על פירות תלושים. כלומר, בקצירה עצמה לא צריך שינוי. אחרי שכתבת, אסור לך לאבד את הפירות בצורה רגילה. אתה לא יכול לייבש אותם במוקצה, כלומר במקום ששוטחין בו את הפירות לייבוש, אלא בשינוי. אתה לא דורך ענבים בגת, דורך אותם בערבה. כלומר, המשנה בכלל לא מדברת בנושא שלנו. היא לא מדברת על הקטיף, היא מדברת על הטיפול בפירות אחרי הקטיף. ובהקשר שלנו, אנחנו צריכים להבין את הסברה. הסברנו את הרמב״ם במקור, במקורות, אבל צריך להסביר בסברה. שיטת התוספות והראש והברטנורה הרבה יותר ברורה. אנחנו מכירים את הדין של שינוי ממקורות רבים, זה לא המקום הראשון שאנחנו פוגשים שינוי, יש לנו שינוי בעיקר בהלכות שבת. ואנחנו יודעים ששינוי תמיד זה שינוי בדרך הפעולה, כלומר שינוי זה לא לעשות איסור שבת בכמות קטנה יותר, זה חצי שיעור, אולי עשו מן התורה, יש מחלוקת חצי שיעור בלכות שבת, זה לעשות עם המרפק, לעשות בצורה שונה, זה השינוי בלכות שבת, ולכן ברור למה התוספות והראש הסבירו גם פה, והברטנורה, שמדובר על כתיף בצורה שונה, זה ברור, זה הרעיון של שינוי בדרך כלל. אבל הרמב״ם הסביר שהשינוי הוא בכמות, וצריך להבין את הדבר הזה, והדבר הזה אפשר לראות את העיקרון שלו מדברי הרמב״ם בספר המצוות, לא תעשה ראיש כף בית. איננו רוצה בו שלא יקצור אותו כלל, כי הוא כבר אמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ואולם ירצה בו לא תקצור אותו כמו שקוצר, שיקצור דבר, שתקצור אותו כל השנה, אלא כמי שיקצור דבר שהוא הפקר. כלומר, מה יוצא מדעת הרמב״ם? זה דבר מאוד מעניין. זריעה זה דבר שנאסר תמיד. חרישה נאסר תמיד, כלומר זה נאסר מצד עצם המלאכה. אבל מהרמב״ם יוצא שאיסור קצירה ואיסור בצירה, כלומר קטיפת הפירות, לא נאסרו בתור מלאכה. מה שנאסר זה להפגין דרך בעלות. כלומר האיסור לא קשור לעצם מעשה הקצירה, אלא לזה שאתה לא תתנהג כמו בעל הבית. וכך באר החזון איש את שיטת הרמב״ם, שלא יעשה בכמות רבה וכדרך בעלות. כלומר הבעיה, הצורך כאילו בשינוי, זה לא כדי שתעשה את זה עם המרפק, שתעשה בצורה שונה, כדי שלא תראה כמו בעל הבית. צריך שינוי כדי שלא תראה כמו בעל הבית. לכן צריך את השינוי, לכן אם אתה עושה בכמות קטנה, אז הדבר הזה מראה שאתה לא בעל הבית.
הרב,
כן.
האם זה קשור לעניין להלכות של של עובד שיכול לקחת בכמות מוגבר של פירות תוך כדי שהוא עובד?
מאוד מעניין. מאוד מעניין. אתה אומר, אולי נלמד משם מהדין של עובד. אמנם שם זה קצת שונה, כי שם כתוב, ואל כלייך לא תיתן. כלומר, שם יש הגבלה גם כן, אבל היא אחרת. אתה יכול לאכול כמות גדולה, אבל הכל בשדה. כאן אתה לא יכול לקחת כמות גדולה, אבל מותר לך לקחת הבית. הרעיון יפה, אבל כאילו הקריטריון קצת שונה, אתה מבין? הדברים האלה, יש להם השפעות גדולות. הסברה הזאת שאמרנו עכשיו, שלא תראה כדרך בעלות, יש להם סברות מאוד משמעותיות, הלכה למעשה. ובואו נראה את הדברים. מהי הכמות המותרת? עכשיו זה מהי הכמות המותרת, ומהו הקטיף המותר, זה כאילו קצת יותר, לא רק כמות אלא גם קטיף, תכף תבינו למה הוספתי את הדבר הזה בכותרת. הרמב״ם אמר, אם קצר כדרך הקוצרים לו כיצד, כגון שקצר כל השדה. אז הרמב״ם אומר, אתה לא יכול לקצור את כל השדה. אלא מותר לך מעט מעט. עכשיו זה לא, לא, זאת לא הגדרה, זה לא עוזר לנו כל כך, כאילו יש כאן שני דברים קיצוניים. כל השדה אתה לא יכול, מעט מעט אתה יכול, לא ברור. אומר החזון איש, כל שישאיר בשדה ושיעורו מוכיח עליו שאינו נוהג בדרך בעלות, אינו עובר בלם. אז החזון איש אומר, העיקרון כאן שאתה לא מתנהג כמו בעל הבית. כמה תקטוף? זה משתנה לפי השדה, לפי המקום. אבל אם אתה כותף בצורה כזאת שרואים, אם אתה היית בעל הבית, היית כותף אחרת, אתה לא עובר על האיסור שלא תקצור. הוא למעשה אומר החזון איש, מה הכמות שאני מציע לקטוף? אומר החזון איש, זה בא שם בסימן כפיו, לוקט אדם, לוקט כשיעור שהאדם מכין בביתו, לתשמיש בני ביתו לימים מועטים. כלומר, מותר לך לקחת כמו שאתה קונה כשאתה הולך לעשות קניות בסופר. אתה קונה לכמה ימים, אותו דבר אתה כותף לכמה ימים. אתה לא יכול לכתוב כמו בעל הבית, שכותף כמות גדולה, שיכול למכור, יכול לעשות כל הדברים. אתה כותף כמות לכמה ימים. אז מותר לך לכתוב לעצמך ולכל הבית כמה ימים, כמה לכתוב, אז אתה יכול עם כל אחד, כמה שהוא קונה בסופר, אם הוא קונה קילו, שני קילו, שלושה קילו, יש שקית עם, כמו שאתה לוקח, גווניות, תפונים, פירות, תפוחים, אתה יכול לקחת גם מהשדה בצורה כזאת, כמות של ימים מועטים, ולא כדרך בעל הבית. יש לנו עוד שתי נקודות מעניינות, שנלמדות מהעיקרון הזה שאמרנו, של הסברה. למה אסור לקטוף כמות גדולה? כדי שלא יראה כבעל הבית. חזון איש מחדש חידוש מאוד גדול, מאוד משמעותי הלכה למעשה. אומר חזון איש, שם בסימן י"ב, ואם קוטפין לאוצר של בית דין, בשביל כל בני העיר, אין צריך לשנות. וואו, איזה חידוש עצום. יש לנו אוצר בית דין, אנחנו נדבר עוד על אוצר בית דין, אבל בעיקרון, באוצר בית דין, במקום שאני אקטוף את הפירות, אז החקלאים מפקירים את העצים, הם מטפלים בהם בטיפולים שמותרים בשמיטה, על פי הנחיות בית הדין. הפירות הם באחריות בית הדין, ובית הדין אומר לפועלים, אתם תקטפו אותם, ואחרי זה את הפירות האלה נחלק לכולם. כך עושים באוצר בית דין, אחרי זה אמנם לוקחים כסף, אבל הכסף הוא לא על הפירות, אלא על העבודה, עוד נדבר על זה בעזרת השם. אומר החזון איש, כאן מותר לפועלים לקטוף כמה שהם רוצים. למה? כי הם לא קוטפים בשביל עצמם, הם קוטפים כשליחים של בית דין. זה לא דרך בעלות, כיוון שזה לא דרך בעלות, אפשר לקטוף גם כמות גדולה, וזה חידוש, וואו, זה חידוש עצום. חזון איש יש לו חידושים בשמיטה שהם מדהימים, שממש משפיעים על כל מציאות השמיטה אצלנו. והדבר האחרון שמשפיע כאן בסברות האלה, אני מביא כאן תרשים שמסכם את כל הדברים שראינו, בואו נגדיל אותו קצת. אז ראינו מדוע שינוי מועיל בקצירה ובצירה. אז אמרנו שזה לא בגלל שהעצם המלאכה נאסרה או לא נאסרה, אלא אסור להתנהג כמו בעל הבית. וראינו, אני קורא מצד שמאל, שלכן לאוצר בית דין מותר לקטוף רגיל, כי זה לא מראה בעלות, אתה השליח של בית דין. ראינו שלכן מותר לקטוף כמות לכמה ימים הביתה, כי זה לא מראה שאתה בעל הבית. אמרנו שאם אדם חוזר בשינוי, זה טוב עוד יותר גם לקטוף בדרך, לחשוש גם לברטנורה, והתוספות למרות ש... חזון איש אומר שמי שכותף כרגיל רק בכמות קטנה, יש לו על מה לסמוך. וכאן יש עוד דבר בצד ימין. האיסור מתייחס רק לפירות הקדושים בקדושת שביעית. מה זאת אומרת? שנה הבאה יהיו לי כל מיני פירות על העץ. שנת שמיטה מתחילה. יהיו כל מיני פירות על העץ. אתה תלך שנה הבאה, ואתה תראה אחרי א' בתשרי. אתה תראה ביוד בתשרי רימונים על העץ. יש רימונים בדרך כלל בתחילת השנה. הרימונים האלה לא קדושים בקדושת שביעית, בגלל שהם חנתו בשישית, הם חנתו השנה. את הרימונים האלה מותר לקטוף כרגיל את הכל. כי אין בעיה בעצם את הקטיף, זה לא כמו זריעה. זריעה אסור מאלף בתשרי לזרוע. הקטיף קשור לקדושת שביעית. את הרימונים האלה אסור לך, מותר לך לקטוף כרגיל, כל הכמות, כמה שאתה רוצה, הם לא קדושים מקדושת שביעית, אין בעיה שאתה תתנהג כבעל הבית עליהם, כי אתה באמת בעל הבית עליהם. לעומת זאת, תיגמר שנת השמיטה, ותפשין פי גימל, כמה ימים אחרי ראש השנה יהיו רימונים על העץ, אבל הרימונים האלה גדלו בשמיטה, למרות שעכשיו כבר לא שנת שמיטה, אסור יהיה לך לקטוף אותם, כרגיל. אסור יהיה לקטוף אותם כדרך בעל הבית, אלא תצטרך לקטוף אותם בכמות קטנה, כי העניין כאן הוא לא עצם המלאכה, אלא להראות בעלות. ולכן כל הבעיה בקדושת שביעית, אם זה קדוש בקדושת שביעית, אתה לא בעל הבית, ממילא אתה יכול לקטוף בכמות קטנה, אבל אם זה לא קדוש בקדושת שביעית, אפשר לקטוף כרגיל. מוריי ורבותיי, גמרנו בזה את קצירה ובצירה, ראינו הרבה דברים היום, מסברות יסודיות, והדברים האלה עוד ילוו אותנו גם בנקודות שנראה בהמשך, אז שיהיה לכם יום מקסים בעזרת השם.
רק לשאול שאלה קצרה, למה מכרים כמו הרמב״ם נגד כל הראשונים? אני נראה כאילו הרמב״ם הוא יחידאי בהבנה שלו של ה...
זאת שאלה מצוינת. מצד אחד, החזון איש אומר, תראה, כדאי שתחשוש לשתי השיטות. כלומר, כדאי לעשות את שני השינויים, אבל החזון איש היה ברור לו כל כך, הסברה ברמב"ם, שהחזון איש כותב שמי שסומך להקל בלי שינוי, לא יפסיד, במקום שאי אפשר לשנות הוא כותב. עכשיו למעשה, כשאדם בבית הפרטי שלו, אז יש הידור לכתוב טיפה בשינוי. עכשיו בדרך כלל, בכל מקרה, אדם פרטי כותב בשינוי, מה זאת אומרת זה שינוי? לא שינוי בשבילך, אבל... אנחנו לא כותפים הרי בדרך כלל עם כלים, וזה פשוט כותפים עם היד, שזה כבר לא מקצועי. אבל חקלאים, לקטוף בשינוי, זה באמת בלגן. במיוחד אנחנו מדברים על אוצר בית דין. כי אם לא אוצר בית דין, אז יהיה בכל מקרה יותר קל, כי אם אין קדושת שביעית, ניקח היתר מכירה. אם נגיד שבהיתר מכירה אין קדושת שביעית, זה נתון למחלוקת, אבל אם נגיד שאין קדושת שביעית, אז אם אתה כותב כרגיל, אוקיי, זה אין קדושת שביעית. הבעיה בדרך כלל בחקלאות, היא כאשר מדובר על אוצר בית דין, זה הדבר הגדול. עכשיו, בזה בלתי אפשרי כמות כזאת לכתוב בשינוי. לכתוב בשינוי, אתה יכול כשאתה כותב כמה בודדים, ואני חושב שבזה באמת...
השאלה שלי הייתה בתחום אחר, אני מבין שזה יהיה קשה מאוד אם אנחנו נפסוק כמו הברטנורה, אבל אם כל ה... זה רוב הראשונים, מה פתאום אנחנו מקבלים את הרמב״ם נגד רוב הראשונים, זאת הייתה השאלה.
אני מבין, אבל...
לא, אבל באוצר בית דין אתה פותר את הבעיה גם לפי הברטנורה לכאורה.
למה?
כי לפחות מה שהבנתי פה, גם מה שהברטנורה רוצה את השינוי, זה רק כדי לא להיראות בעלים. זה לא שהרמב״ם זה בדרך בעלות, והברטנורה מצד שינוי במלאכה. לפחות לפי התרשים שעלה פה לפני כן. הכותרת הייתה שאתה לא רוצה להיות בעלים. יש לזה להיראות בעלים, יש לזה שני אופנים. באוצר בית דין פתרת את זה. פתרת את הבעיה מלכתחילה, אם אני מבין נכון, לא?
תראה, זאת שאלה באמת.
לפי הברטנורה, למה שינוי? שינוי מצד בעלות או שינוי מצד המלאכה?
אז זה באמת שאלה, כלומר באמת, אנחנו לא ברור לנו, כלומר אפשר להסביר בשתי צורות, אפשר להסביר שזה מצד המלאכה, אבל אפשר להסביר שאתה כותף בצורה שונה, זה כבר לא רואים שאתה לא בעל הבית, כלומר אפשר להכניס הסברה של בעל הבית גם בברטנורה, בעל הבית לא כותף בצורה כזאת, בעל הבית...
זה מה שראיתי בתרשים, התרשים הקודם.
נכון, עכשיו כתבתי ככה, אני חייב להגיד, כתבתי ככה כי אני גם באמת... אין מה להגיד, ההשפעה של החזון איש מאוד גדולה עלינו. אני חושב שבסופו של דבר אני חייב להגיד, לא חושב שמאז בריאת העולם היה פוסק שהכריע כל כך הרבה לכולה, כמו החזון איש. יש הרבה שעשו את זה, אבל הם לא פוסקים, כן? אני מדבר מישהו בסדר גודל של החזון איש. אבל אני חושב שבאמת לחזון איש היה ברור, הסברה הזאת של דרך בעלות הייתה ברורה, ואני חושב שבאמת צודק הרב חדרי שאת הסברה הזאת אפשר להגיד גם בשיטות של כתיפה ושינוי, אפשר להגיד, אנחנו יכולים להגיד כך, יכולים להגיד אחרת, אז בסופו של דבר באמת אני חושב שהוכרע כדעת הרמב״ם, א', אולי גם שיטות אחרות יסכימו לעניין באוצר בית דין, ובאמת, הסברה של הרמב״ם, החזון איש כנראה כל כך קיבל אותה, שבסופו של דבר, עם ישראל, נגיד ככה, הכריע, הלך בדרכו של החזון איש, זאת המציאות היום, כבר המציאות היום שכל אוצר בית דין כותפים כרגיל. אז או שזה כדעת הרמב״ם, או שכנראה גם בשיטות האחרות אפשר להכניס את הסברה הזאת. אם אדם כותף בבית שלו, אז היינו מציעים לא לכתוף עם הזמרה, עם משהו מיוחד, אלא לכתוף עם היד בצורה שבאמת יצא ידי כל השיטות.
זה לא בגלל שגם הרמב״ם נתפס הרבה פעמים כשולחן ערוך של המצוות התלויות בארץ.
נכון, זה גם נכון. זה גם נכון ש... בוא נאמר ככה, מרן הרב קוק זצ"ל, כשהוא רצה לכתוב את שבת הארץ, הספר שהוא בחר זה הרמב״ם. כי כן. בסופו של דבר, ההבדל, בין הרמב״ם לראשונים אחרים, שהרמב״ם הוא כמעט היחיד שכתב על הכל. וכשאתה כותב על כל מצוות התלויות בארץ, אז יש כאן משהו שאתה יכול יותר להתייחס בזה בתור ספר פסיקת הלכה ברור, מאשר כשמישהו אומר פה איזה משפט, שם משפט, אז לא ברור לגמרי, תמיד מתי זה הלכה למעשה, מתי זה פירוש של משנה, מתי זה הסברים. והרמב״ם באמת כתב משהו מסודר, ומהבחינה הזאת, זה נכון שאנחנו תופסים את הרמב״ם בהרבה דברים, כמו שולחן ערוך מצוות התלויות בארץ. וברור שבשמיטה לרמב״ם יש משקל רב, בדרך כלל, בטח בתורת הרב קוק והחזון איש.
כן, זה כאילו מייסר רב כזה, אתה יודע, זה כאילו, הוא פסק את זה להלכה, הוא כתב את זה להלכה.
כן, בדיוק.
זה לא, טוב.
הרב, אין עניין של מרית עין כשמותר בעצם בשביעית לכתוב חופשי את הפירות של השישית?
תראה, אני אגיד לך למה אין בעיה של מרית עין. מרית עין יש בעיה רק בדבר שמישהו יכול להגיד, רגע, אתה פה מחבס תולה כביסה שתלית בשבת. אבל במקרה שלנו, כל בן אדם שמבין טיפה בהלכות שמיטה, מבין שהעץ הזה לא קשור לשמיטה. זה לא שהעץ הזה יכול להיות קשור ויכול להיות לא קשור, ואתה עשית את זה בצורה כזאת שאפשר לחשוד בך. העץ הזה לא קשור לשמיטה, ומראית עין אנחנו לא חוששים מאנשים שהם בורים בעמי ארצות, ולא מבינים שום דבר. אנחנו חוששים מזה שאנשים יתבלבלו בדבר אמיתי. כאן, אם אדם לא למד ללכות שמיטה, אני לא צריך להיות מחויב לו. אתה מבין? אני לא אגיד, טוב, אני עכשיו, כל החצי שנה הראשונה של השמיטה, אני אקפיד על כל התפוחים וכל הדברים של הכל, אני אקפיד בקדושת שביעית, כי יש אנשים שלא מבינים שקדושת שביעית הולכת לפי חנתה ופירות, זה יהיה רק אחרי פסח. מה לעשות? לא מבין שילמד. אז בזה אנחנו לא חוששים למראית עין, אלא רק בדברים שאדם שמבין יכול לפרש בצורה כזאת או אחרת. טוב, הוריי ורבותיי, תודה על כל ההשתתפות של כולם, שיהיה יום מקסים בעזרת השם, והצלחה רבה.
תודה רבה, הרב.
תודה רבה, הרב.
להתראות.